מיד עיניהם היו משגרות דמעות, אז קצת דיברנו על ה... עיניהם היו משגרות דמעות, שזה לא עובד. אם אני סתם יבוא למישהו, ישאל אותו משהו, אז הוא לא ישתכנע ועיניו לא ישגרו דמעות. עיניו ישגרו דמעות רק אם הדמעות נמצאות שם כל הזמן, והדמעות נמצאות שם מאות שנים. יש פער אדיר ובלתי נתפס בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. בזמן ספר שופטים, משום שספר שופטים משכן שילה זנוח, נטוש כמעט לחלוטין. ולכולנו נראה שההידרדרות מקיפה וההתנהגות מעידה כאלף עדים שלעם הזה אין שום קשר למשכן שילה. וזהו, וזה מה יש. ואפשר להאמין בתיקון בדרך ארוכה ופנימית וחודרת. אבל אלקנה מאמין, אתם מבינות מה פירוש המילה מאמין? הוא לא, זו דעתו, הוא לא נראה לו ככה. הוא מאמין, זה חי אצלו, זה ברור. הוא באמת שואל, ואתם לא, למה לא תבואו? תגיד, מה אתה מדבר? מה אתה מטורף? מה זה למה אתה אומר? אתה לא רואה שאין שום קשר בינינו במשכן, אנחנו כבר מאות שנים לא מגיעים למשכן. אנחנו בתוך עבודה זרה, אנחנו חיים תרבויות כאלה מרוחקות. מה לי ולמשכן? היה שואל כל אדם נורמלי. ואותם אנשים עצמם, אם לא אלקנה היה שואל אותם, אז גם הם היו מגיבים בבוז. משום כשאנחנו מדברים פה על שיחה של נשמות, כדי לדעת במקום, בנשמה של מישהו אחר, אני צריך לדבר מתוך הנשמה שלי. ואם אני מדבר חיצונית, אם ככה למדתי, וככה נראה לי, וככה אני חושב, זה לא עוזר. זה לא עוזר. כדי לגעת במישהו, זה ביטוי, בדיוק הביטוי, לגעת בו, זה לא סתם לדבר, זה לא פסיכולוגיה. עם ישראל זה תורה, אבל הרבה פעמים יש נתקים כאלה וחסמים כל כך עצומים שנראה שאין סיכוי, אלא אם כן בא מישהו כמו אלקנה. אלקנה הוא חייב להיות צדיק, הוא חייב להיות איש אלוקים, הוא חייב להיות אחד שחי את הדברים, הוא חייב לקיים קשר חי עם הנשמה שלו, מתוך הנשמה שלו הוא אומר, וואלה, אני לא מבין, למה אתם לא עולים? מה, אתה לא... אני רואה את כל הבעיות. אבל בצד השני של המשוואה מונח גורם שהוא שקול יותר מכל הבעיות. וכשהוא אומר את זה, אז הדמעות שהם לא ידעו בכלל שהדמעות האלה חדויות שם. כאב, אנחנו לא נוציא כאב, לא נבטא כאב, אם אין לו סיכוי, נכון? אנחנו יכולים לבכות רק כשמישהו שומע. יש שיטה כזאת, איך לקרום לילדים לא לבכות, לתינוקות, שיטה מעולה. למה? איך גורמים לתינוקות קטנים להפסיק לבכות? פשוט לא ניגשים אליהם. זה עובד פיקס. יש איזה הרבה סיבות. למה תינוק קטן בוכה לא צריך לגשת אליו באמצע עליה? הסיבה הראשונה, זה מפתח לו את הריאות, נכון? אתם רוצות שיהיה לילדים שלכם כבר מפתחות, נכון? סיבה שנייה זה, צריך לחשל אותו. מה, הוא תינוק? כן, הוא תינוק. אבל צריך לחשל אותו! כל דבר שהוא רוצה מיד קבל. דיברנו על הרצון בשיעור האחר. צריך לדעת קצת להיות חזק, מה קרה? סיבה שלישית, אין לכם סיבות נשיות? אני קצת עייפה. לא, זה אסור להגיד. אסור גם לחשוב, אז זה לא הסיבה. אבל אין סיבות. שילמד להתמודד קצת. אנחנו לא רוצים לגדל יצור מפונדרק, את זה אפשר לעבוד ולהעצים ולהסביר. אבל זה עובד מצוין. אתם יודעים, ילדים נטושים, אתם יודעות מה זה ילדים נטושים? אתם לא יודעות, ברוך השם. ילדים נטושים בכל מיני מוסדות שאף אחד לא קם להם בלילה, מהר מאוד מפסיקים לבכות. מהר מאוד מפסיקים לבכות, נרחיב את זה קצת. מתי מישהו בוכה? מתי את בוכה? את יודעת מתי את בוכה? כשאת חושבת זה מעניין מישהו, או לפחות אותך. כשיש תקווה, בכי זה לחשוף את הכאב הפנימי. מתוך הכאב, יש מצבים שאין סיכוי, כשאין סיכוי אנחנו לא בוכים. עמדות במחנות ההשמדה לא בכו. השם ירחם איזה דוגמה זבתי תבתי. לא בכו כי אם אני בוכה אני חושף את עצמי לכאב. כשאין תקווה לכאב אני מדכא אותו ואני מחביא אותו באיזה מקום כזה שאני חזק וזהו. המין האנושי הוא מאוד חזק. הוא יכול לשרוד באנטרטיקה ומדבר סהרה. בכל המקומות האלה יש אנשים, וגם רגשית הוא יכול לשרוד. אז בכי הוא דבר שהוא לא רלוונטי, אם אין תקווה. וכשיש תקווה, פתאום הכאב מתפרץ. כך כתוב על בני ישראל ממצרים. ויעקב מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל זעקתם אל האלוקים, וישמע אלוקים, ויזכור את בריתו. מה אלוקים? מחפש שנבקש אותו. לבקש שנגיד משהו פה לא בסדר, אם אני עסוק בפוזות שהכל בסדר. אז אני לא מכניס אותו. כתוב על התינוקת הזאת, שיחזקאל במשל מוצא, הוא מספר משל שהוא מוצא איזו תינוקת זרוקה. והכל עבוד על הפנים. נראית ככה, מתה לגמרי, ופתאום אומר לה, ואיך מתבוססת בדמייך. מכירות את הפסוק הזה, מי לא מכירה? ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי. אומר בדמייך חיי. מה הפשט של הפסוק הזה? אומרים את זה תמיד בימי זיכרון כזה, נכון? מה הפשט של הפסוק הזה? פשוט של הפסוק, של הפסוק הזה, שמי שמת, לא יוצא לו דם, אתם יודעות? הדם שלנו הוא צמיגי. הדם זורם רק בגלל שהלב מפעים אותו כל הזמן. ואם הלב מפסיק לפעול אחרי 120, אז הדם קורש תוך מעט מאוד שניות. הדם מת, כל עוד הוא חי, נשפח מנו דם, ברגע שהוא מת, הדם מפסיק להישפך. זה משל כזה. והערך מתבוסס בדמייך, זאת אומרת, יחזקאל רואה את התינוק, את הנטושה הזאת, הפצועה הזאת, והוא רואה שהדם נשפח החוצה. ואומר לך בדמייך חיי, הדם הוא הסימן, הוא העדות שמה? שיש תקווה. כי זה שיוצא דם זה הסכנה, אבל הסכנה הזאת אומרת שהלב עוד פועם. והיכולת של עם למסור את נפשו למען הערכים שלו, היכולת של עם שיקום ממנו בנים ובנות שמוכנים להקריב את עצמם למען האומה כולה, זה העדות שהלב עוד פועם. אז הבכי זה כמו דם, כמו דם. יש טיפות של דם ויש טיפות של דמעות. כשאני בוכה, רק כשאני בכיין. הנה, חנה לא בכתה. כשחנה בוכה, זה קמה לתחייה. אז הכל משתחרר. כשאני בוכה, שוב יש בכיינות כזאת, כשכל דבר בוכה. זה לא מעניין אותה, אבל יש בכי כזה שהוא בא ממקורות הלאומים. מיד עיניהם משגרות דמעות. אז הם לא בכו. את הלב של כל אחד מעם ישראל חומס. זאת הרב קוק כותב שהכאב הגדול שלו, שהוא לא יכול להגיד את השם המפורש. כל אחד עם הכאבים שלו, את יודעת, כל אחד מה שמציק לו. הוא הכאב הגדול שהוא לא יכול להגיד את השם המפורש. כהן הגדול אומר בית המקדש, ביום כיפור את השם המפורש, מאוד רוצה להיות. מה הכאב הגדול שלך? את יודעת? מה מדכא אותך? מה מצער אותך? מה מפריע לך? שאין לך רוח הקודש. מצחיק אותך? כן, ונעשה את זה בתוך מילים כאלה. זה מצחיק אותך. אבל באופן אמיתי, ככה אנחנו אומרים, אל תשליחי מלפני, רוח קודש אחד תיקח ממנו. זה שאין לי רוח הקודש, זה גורם לכל החיים להיות הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר אנמיים, חסרי צבעים, חסרי עוצמה. אפשר לקרות בגדול, אבל זה יהיה מאוד מאוד כפוף, כי אין לי רוח הקודש. אז אני לא יודע, רוח הקודש, בדיקרון של החוק הזה. יש לי כמה דברים שאני צריכה לפתור קודם. אבל כשזה יהיה ריאלי, אז פתאום יחאיב לך, צער אין קץ. ככה הרב כותב באורות התשובה, זה הכל משל. באורות התשובה, הרב מביא, וכמה פעמים מקומות, הדבר הזה שלפעמים את נזכרת במה שעשית לפני שנתיים, או לפני שש. נזכרת שאלבת מישהו. ובגלל זה היא עזבת הסניף. ואולי בגלל זה נהייתה לא דתייה. ואת אומרת, מה את אומרת? את רוצה למות. את רוצה עכשיו להתעיין. את נזכה באיזו שטות שעשיתי, אליו תמורה, לא יודע, כל אחת עם ההיסטוריה שלה. וזה כואב לך ברמה בלתי נסבלת. זה הכרה מכסה אותך, אימה כזאת. את אומרת, הלך עליי, מה? איפה אני אמצא אותה, איפה אני אשכנע אותה, מה אני אדבר איתה עכשיו? אין, לקחת ממישהי משהי, החנות נסגרה, את לא יודעת איפה, מה תעשי, כל מיני פתאום נזכרים באיזה משהו שכל הדיבורים על אידיאלים ובית, אמוני, פתאום נראים כאלה עלומים ועצובים. הכאב הזה, הצער הגדול הזה, אז הרב אומר שזה סיבה לשמחה מאוד גדולה, לתודה מאוד גדולה. למה? איזה כיף שאנחנו כל כך מצטערים, באמת מצטערים. למה? כי זה תמיד היה. אם זה היה עכשיו, את מצטערת על שוט שעשית עכשיו, בסדר, אם זה עשית לפני שנתיים, אז היית צריכה להיות בדיכאון כבר לפני שנתיים. מה קרה שדווקא עכשיו בדיכאון מזה? משום שהנפש שלך מאוד חכמה, הנפש שלך לא הייתה פתוחה לצער לפני שנתיים, כי היא לא בטחה בך. הנפש שלך חשבה שאם תחשפי למשמעות של מה שעשית, זה ירסק אותך, זה ימוטט אותך. זה שאת פתאום עכשיו מרגיש, עכשיו את נזכרת בזה, זה שעכשיו זה מציף אותך, זה סימן, זה איתות, שאת מספיק עוצמתית בשביל לתקן את זה. אם את יודעת איך, לא יודעת איך, זה לא משנה. זה סימן שבנית פה קרבת אלוקים הרבה הרבה יותר רצינית. אז איזה יופי שאת מרוסקת, לא באמת אומרת, זה נכון. לא לוותר על הכאב, מצד שני להיות מלא שמחה על הכאב. אז מיד עליהם משגרות מאות. זה יש תופעות בעם ישראל חמורות מאוד. אפשר, יש כל מיני עיתונאים. מה התפקיד של עיתונאים? להגיד מה קורה עכשיו. נכון, זה מה שקורה עכשיו. מי שמציב לך מראה מול הפרצוף. נכון, אבל אותנו מעניין לא רק מה קורה עכשיו, אלא מה יכול להיות. מה הכוחות העומק, מה המשמעות הפנימית, מה יכול לצמוח. Hey, זה מה יש! אפשר להגיד, נכון לקחת גרעין כזה? זה מה יש לך. כן, אפשר לעשות מזה עץ שלם. כן, יודע זה מה יש. אז מה המצב של עם ישראל? היו כמה עיתונאים באים עם אלקנה לביקור, והיו כותבים כתבות מאוד קשות, עם תמונות צבע, על מצבה של האומה הישראלית. אבל אלקנה מסתכל פנימה, כי הוא לעצמו מסתכל פנימה. מי שמסתכל עצמו פנימה יכול להסתכל אחרי. והוא רואה, הוא רואה את הכל, הוא לא חי בסרט, הוא לא מעופף, הוא לא רחפן. אבל הוא אומר, אבל איך אתם לא עולים? בסדר, אבל למה לא תבוא איתנו? וכשמישהו כזה אומר את זה, אז זה מדבק, אז זה משכנע. אם סתם אחד אומר, אין שטויות, אפילו כועסים עליו. רק כשמישהו מאמין בי באמת, מאמין בי באמת, אז פתאום לא כועסים. אז פתאום עיניהם שגרות מאוד, שגרות מאוד, כאילו זה התחבר שם כל הזמן. היית שואלת אותו 5 דקות קודם, מה פתאום, סבבה, הכל טוב, מצוין, מעולה. וזה כמו כל מיני תהליכים פסיכולוגיים כאלה עמוקים, שאת מגלה על עצמך כל מיני דברים בסתר, ואז אומרים לך, וואלה, לא ידעת את זה עד קודם? בסדר, אני תמיד ידעתי את זה, אבל לא ידעתי את זה, מה הכוונה? זה היה שולי כזה, זה היה... זו מחשבה שהסתתרה בין 1,000 מחשבות אחרות. זה נראה לי לא משמעותי. ופתאום זה צובר את העוצמה, את התעוזה, את העומק. אז יכולים להיות אנשים כאלה שחמש דקות קודם היו בפורום החילוני, והם נלחמים נגד הדתה, והם מסבירים שכפייה דתית. ובגלל שהם קוראו את אלקנה, ראו את אלקנה, משום שאלקנה נותן להם תקווה, אז הוא מרשה להם לבכות. אז יש... אז זה כואב! זה כואב, כי אחרת אני לא מסוגל להיפגש עם הכאב, אז אני... מעלים את עצמי מהכאב. אז אלקנה מלא אמונה אינסופית בעם ישראל, הוא ואשתו, זה לא עובד. ומצליחים, כל פעם זה לא עובד כל כך מהר, אבל די מהר, כל שנה יישוב אחר, ומעלים איתם, מעלים איתם את ישראל למשכן. יש לכם את הצילומים או שאתם זוכות בעל פה? כן, זה. תנת ואליהו זוכרות משהו כזה? אתם שומרות צילומים? זה כבד לכם? אז למה הבאנו את התנת ואליהו הזה? קודם כל הוא נורא יפה, בעיניים יפה. אבל אנחנו רוצים להסביר גם פשט בפרק, כי היינו בזה שחנה קראה לאלוקים צבאות, נכון? מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה וקראתו צבאות, נכון? נכון. יש לכם תנ"ך פתוח? אז זה פסוק ב' או ג' כתוב, ועלה איש ההוא מעירו. יש לכם תנ"ך? מה כתוב על אלקנה? פרק א', פסוק ב' או ג', לא זוכר. ולא שתי ששי נשים שחתכן שכנה, שחתנינה, בין חנה, בין חנה ילדים וחנה ילדים, ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות, מה כתוב לכם בתנ"ך? להשתחוות ולסבוח, להשם צבאות בשילו. ושם שני בני אלי חופתי ופינחס. אז לאיפה אלי עולה? לאיפה אלקנה עולה? להשתחוות ולסבוח. למה הוא עולה? להשתחוות ולסבוח, להשם צבאות בשילו. נכון? מה הכוונה? המקום הגיאוגרפי זה שילו. מה הוא הולך לעשות שם? להשתחוות ולסבוח. למי הוא הולך להשתחוות ולסבוח? לאיזה השם? להשם צבאות. אתם מבינות מה אני שואל? אני יודע שאתם יודעות לקרוא, למה אני שואל את כל זה? איך קוראים לאלוקים של אלקנה? שם צבאות, נכון?
אז אלקנה כאילו קרא ראשון.
אז יוצא שאלקנה.
קרא ראשון.
אם תשאלו את אלקנה איך קוראים לאלוקים, או אם תשאלו את הנביא איך קוראים לאלוקים שלך, יש הרבה שמות, אמרנו, יש שמות כלליים, דיברנו על זה, נכון? זוכרות? קוראים לו גדול, גיבור, קוראים לו אדנות, קוראים לו הוויה, ויש גם, לפעמים, מי שזוכה, קשר אישי, שם שלי. נכון, איך תקראי לבעלך, איך תקראי לילדים שלך. יש שמות, יש שם קשר אישי. מה אלקנה עולה לרגל, למה עולה לרגל? כי זה הליבה של החיים שלו, נכון? זה שהוא מצליח לשכנע את כל ישראל לעלות לרגל, זה לא איזה ג'וב שהוא תפס לעצמו. זה בא מהלב של הלב של הלב שלו. זה משהו שהוא חי בצורה מדהימה, אבל רק בגלל זה הוא מצליח לשכנע אחרים, לסחוף אותם, נכון? מה נותן לו את האנרגיה לעשות את זה? מאיפה שהוא שואב כוח? עבודת השם מסוימת נותנת לו. איך נכון לכנות את עבודת השם הזאת? השם צבאות, נכון? בלי לדעת מה זה השם צבאות. ככה זה. המילה הכי קדושה בחיים של אלקנה זה השם צבאות. נכון? ככה זה הפשוט של הפסוק? נכון. למה הוא עולה? הוא עולה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. מה הוא אומר להם, לאנשים שהוא פוגש בדרך? המדרש. שואלים אותו, להיכן תלך, מה הוא אומר? יש לכם דפים עם תנא ואליהו. מה כתוב לכם בדפים? אין לי דף, אני צריך להיעזר בכם. אף אחד לא מסכימה. מה הוא מספר? האנשים שואלים אותו, המדרש מצטט את אלקנה, נכון? מה כתוב לכם? והייתה המדינה מרוגשת עליהם, והיו... שמה? שמשם תצא תורה ומעשים טובים. הוא הולך למשכן שילה בגלל שיש שם תורה ומעשים טובים? לפי הפסוק. למה הוא הולך למשכן שילה? להשתחוות ולסבוח. יש הבדל בין תורה ומעשים טובים לבין להשתחוות? הפסוק אומר משהו אחר משל המדרש. המדרש קרא את הפסוק, נכון? אליהו הנביא למד את הפסוקים שלנו ואומר, תשמעו לי, כשאלקנה מדבר עם אנשים הוא לא אומר מה שכתוב בפסוק. כי מה כתוב בפסוק? למה אתם הולכים? למה? אם היית קורא את הפסוק, היית שואל את אלקנה, לאחד אתה הולך, היית מצפה שאלקנה יגיד, להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. הוא לא אומר את זה לפי תנא ואליהו. הוא אומר משהו אחר. מה זה להשתחוות? להשתחוות זה להתפלל. ככה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, מעיניים שהתפילה הגדולה מן הקורבנות, שנאמר להשתחוות ולסבוח. קודם כל להשתחוות זה לכל זה לסבוח. מאיפה חז"ל למדו שתפילה הגדולה מן הקורבנות? מי לימד אותם את זה? אלקנה. כי הוא קודם עלה להשתחוות, ורק אחרי זה עלה לסבוח, נכון? אלקנה הוא הרבי של חז"ל, ולימד אותם שתפילה יותר גדולה. אלקנה עולה כדי להתפלל להשם צבאות. מה הוא אומר לאנשים? סיפור אחר. תורה, מצוות, מעשים טובים. יש הבדל בין תפילה לתורה, מצוות, מעשים טובים? תפילה זה משהו מהלב. ותורה מעשים טובים זה מחשבות והתנהגות, נכון? הוא אומר להם, אני עולה בשביל להתנהג כמו צדיק, לחשוב כמו צדיק. למה הוא באמת עולה? תראו, תנא ואליהו אומר שיש פער בין מה למה? בין מה שהוא מספר לבין מה? מה שהוא מספר למי? אבל הוא לא שקרן. בין מה שהוא מספר לעצמו לבין מה שהוא מספר לו. בין מה שהנשמה אומרת לו. אם תשאלו את אלקנה, הוא לא היה כותב את הפסוק הזה. אם תשאלו את אלקנה, למה הוא עולה לשילה, אז הוא אומר, כי משם תצא תורה ומעשים טובים. אבל הנביא לא שואל אותו. הנביא הזה זה הבן שלו, זה שמואל כתב את זה. הנביא כותב משהו יותר עמוק. למה באמת אלקנה עולה להתפלל? הוא לא מגלה את זה לך, כי הוא לא יכול לשקר עליהם. למה לא יכול להיות שהוא עובד עליהם? למה? מה נראה לכם? למה לא יכול להיות שהוא לא מגלה להם? כי העיניים להם שגרות דמעות. משום שהמפגש איתם הוא מפגש שחייב להיות הכי כנה שבעולם. משום שהוא מדבר מהלב, אתם זוכרות, אחרת זה לא היה עובד שם. הוא חייב לדבר מתוך אהבה עמוקה, מתוך כנות. הוא לא עושה תרגילים של משרדי פרסום, הוא לא עושה דוגמנית בצד. זה חייב להיות הדבר הכי קדוש אצלו. אז כשהוא אומר לאנשים למה אני הולך למשכן, הוא לא אומר להם שהוא הולך להתפלל. ומה הוא עוד לא אומר להם? משהו יותר מפחיד, הוא לא אומר להם, השם צבאות. נכון? זה לא כתוב בתנ"ך ואליהו. ואיפה זה כתוב שהוא לא אומר להם? מה שאת אמרת קודם, מה אמרת קודם? שחז"ל אומרים, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לו צבאות עד שבאה חנה. ואיזה פסוק? באיזה פסוק חנה קוראת להשם צבאות? ככה. מה כתוב לכם? לא, יש לי תנ"ך. אני יכול להשתמש בתנ"ך הזה? הילד, אבוטבול? מישהו מפה? זה התורמת, נניח. תנ"ך של בני עקיבא, זה מה שרוצים ללמוד. אז מה, אתם לא מסכימות להגיד לי איזה פסוק? י"א אמרתם לי? אז זה הרבה אחרי! כתוב כבר בפסוק ב-ג' השם צבאות. זה לא סתם מילים, זה מילים שהנביא אומר, כשאת משקיעה במשהו, כשאת מוסרת את הנפש על משהו, מאיפה האנרגיה? מאיפה הכוח? כל פעם צריך לשאול, מה נותן לאלקנה כוח למפעל חייו שבא מהלב? הנביא כתב, השם צבאות, אבל הנביא אומר שהפעם הראשונה שזה כתוב, בה, שמישהו אמר את זה, זה פסוק י"א. סימן של אלקנה מה? מה זה אומר אלקנה? זה לא חשבתי. אבל את מפתיעה אותי מאוד, כי לחנה עוד אין את זה. חנה היא את זה רק פסוק י"א. מימים ימימה הוא עולה, ברור שהוא לוקח את הכוחות שמחנה. כל אחד לוקח את הכוחות שמאשתו, זה נכון. אבל זה עוד קודם, נכון? זה עוד קודם, חנה עוד לא אמרה את זה. חנה אמרה בקול את מה? בפסוק י"א חנה אומרת בקול את מה? שאלקנה לא העיז להגיד אף פעם. כנראה ככה חז"ל מבינים. הנביא זה לא חז"ל, נכון? מי אמר לחז"ל שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקרא וצוות? זה כתוב בפסוק ג', למה אתם אומרים ככה? אבל זו שאלה טובה, אבל אחרי השאלה לחז"ל ברור שמה? שאלקנה לא אמר את זה אף פעם. זאת אומרת שיש איזה תהום, ככה נקרא לזה? קרע, נתק, אני לא רוצה לדבר ככה. פער, מסך, מסך. שמוצב איפה? בתוך אלקנה. שאין מצב שאלקנה אמר להם, אין מצב שאלקנה אמר פעם תמיד מה שהם צבאות. לא יכול להיות. וגם אין מצב שהוא אמר להם, הולך להתפלל. אתם יודעות למה הוא הולך? להתפלל, הוא לא אמר את זה. למי עוד הוא לא אמר את זה? בעצמו.
יודעים שהוא לא אמר את זה.
חז"ל יודעים שהוא לא אמר את זה. איך יודעים? גם את יודעת שהוא לא אמר את זה. כי בשביל שחנה תגיד את זה, וואי וואי וואי, איזה מלחמה היא עשתה, נכון? גם חנה לא אמרה את זה עד פסוק י"א. נכון? מה זה השם צבאות? השם צבאות זה בינתיים סיסמה. מה מתחמם אחרי הסיסמה הזאת? שמותר לי להתפלל גם על מה שאני רוצה, נכון? אנחנו חשבנו שמותר להתפלל, או שמה שמעניין את אלוקים זה רק מה שכתוב בתורה. נכון? כבר עברנו כמה שיעורים. התפילה של חנה תצמח מזה שאלוקים נמצא לא רק בתוך הפסוקים. אלא איפה עוד? איפה נמצא חוץ מהפסוקים? בלב. כן, בלב. יש בלב גם הרבה שטויות, אנחנו לא אמרנו שאין שטויות בלב. יש גם, השטן מנסה גם לתפוס שם איזו דירה קטנה של 15 מטר מרובע. אבל אלוקים נמצא בתוך הלב. איך יודעים מה בתוכי אלוקים ומה לא? זו שאלה שאנחנו עוד ניגע בה. אבל קודם כל המילה הצורות מבטאת את זה שאלוקים הוא לא רק למעלה, הוא גם פה. זה לא במקום התורה, זה לא במקום התורה. המחשבה הזאת, האמונה הזאת, שאלוקים נמצא גם בחיים, ליוותה את אלי, את אלקנה, לאורך כל חייו. אבל הוא לא התפלל, הוא לא חושב את מה שהוא מאמין בו. בסדר, אני מצליח להבין להסביר את עצמי? יש פער בין איך הוא מסביר לעצמו, לבין מה שיש בו בפנים. למה יש את הפער הזה? אנחנו עוד לא יודעים. הרי חנה לא התפללה, נכון? כשחנה הולך להתפלל, אז היא מחליפה אישיות? את יכולה להחליף פרצוף? עכשיו, למה לא? תעשי ניתוח פלסטי, יעשו לך אף ארוך כמו של פיל, יעשו לך אוזניים כמו של גמל. אפשר להחליף, נכון? את יכולה להתאפר, להסתרק, אבל את הלב אי אפשר להחליף. חנה לא התפללה, פתאום חנה חדשה. אין חנה חדשה. זוכרות איך אלקנה מאוד מאוד פחד שהיא תתפלל? חנה לא בכתה, אתם זוכרות? כי חשבה שזה קטן? כשחנה הולכת לבכות אז היא המירה את אישיותה למשהו אחר? אין כזה דבר. היא חושפת משהו שגנוז בה. היא לוקחת איזה גרעין, היא הכרה. מה זה הכרה? יש בה משהו והוא לא נולד. היא הכרה, לפני שהיא הכרה מתינוק, היא הכרה בזה שהיא לא יולדת את הכוחות שלה. היא כן חיה אותה. אלקנה מחובר לנשמה. זה שאת לא מבינה מה הנשמה שלך, זה לא אומר שאת לא חיית הנשמה. אלקנה חיית הנשמה שלו, נכון? איך קוראים לנשמה של אלקנה? השם צבאו. בסדר, אם נקרא לה בשמות. אלקנה חי אותה? סופר חי אותה. זה בגלל זה הוא עולה להשתחרר ולשבור. אבל הוא לא מסביר לעצמו מילים. למה הוא לא מסביר לעצמו מילים? כי הוא תלמיד של אלי, כי בית המדרש באותם דורות הוא בית מדרש שמשמיע קולות אחרים. בית המדרש הזה לא רוצה להתפלל דברים שנראים פרטיים. בית המדרש של אלי זה בית מדרש שאומר, מה הוא אומר? רק, רק, רק תורה, נכון? נכון? דיברנו על זה כמה פעמים? כן, דיברנו, ככה אני מפנטז. או שאני זוכר, או שאולי זה נכון. בית המדרש של אלי אומר, אנחנו מתעלים, אנחנו מתגדלים. בית המדרש של אלי ניצב בסוף ספר שופטים. מאות שנים, מה היה עם ישראל עסוק בספר שופטים? בעצמי, 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 בעצמי. מי אני, מה אני, מה מתאים לי, מה מדבר לי? מאות שנים עם ישראל חפוף בתוך עצמו, באינדיבידואל. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה כל אחד עושה בספר שופטים? איש הישר בעיניו יעשה. מה הוא עושה? לא. רק מה שישר. כולם עושים מה שישר, רק כל אחד מחליט לבד מה ישר. אנשים טובים. לא תמיד אני רוצה דברים ישרים. אולי תמיד אני רוצה דברים ישרים. כל אחד אומר, רק צודק, רק צודק, כולם צודקים. כולם צודקים, רק כל אחד מחליט לבד. זאת אומרת, כל אחד עסוק באינדיבידואל שלו, בעולם שלו, בכישרונות שלו, בשבט שלו, בעיסוקים שלו, ולכן ספר שופטים מלא מה? במלחמות אחים, כולם צודקים. זה למען שם השם, מה אפשר לעשות? ומלא בעבודה זרה, כן, זה בא ביחד. ואלי בא, אלי הוא לא אדם בודד, אלי הוא תמיד חכם שיש לו הרבה תלמידים, זו תנועה רוחנית שלמה ורצינית. שמזיזה את עם ישראל לקודש. אלי דופק על השולחן בלי לעשות את התפילה הזאת. בדוגמה האישית שלו הוא דופק על השולחן. ואלי אומר רק, רק, רק תורה. אלי גואל את עם ישראל מהקטנות של ספר שופטים והביא אותה לשמואל א'. בספר שופטים אין משכן שילו. הפסוק הראשון שיש פה מישהי עם רשי, שמואל עם רשי, אין, אבל אני אגיד לכם מה כתוב ברשי הראשון, על הספר. ואיש אחד מן הרמתיים צופים, אומר רשי, שלוש מילים, הכל לפי הסדר. מה הכוונה הכל לפי הסדר? הכל לפי הסדר זה שופטים, שמואל זה אחרי שופטים. שופטים לא כתוב שזה אחרי יהושע, ומלאכים לא כתוב שזה אחרי שמואל. אבל ספר שמואל רשי אומר הכל לפי הסדר. כי מי שלא תקרא את רשי, תגיד, בין ספר שופטים לספר שמואל עברו איזה 400 שנה, ככה זה נראה. כי בספר שמואל, פרק על קורקולו, זה לא ספר שופטים. אין! בספר שופטים יש כל עם ישראל מתאגד סביב אלי, סביב המשכן. אין את זה בספר שופטים. זה בספר שמואל. אין את זה בספר שופטים. ספר שופטים כל שבט עסוק לעצמו וכל שבט דואג לעצמו. ומלחמות ועבודה זרה. ואין עכשיו עם ישראל פתאום כולו מאוחד וכולו מאוגד והוא סביב המשכן. וכולם צדיקים, זה לא קרה סתם. זה תנועה של תמידי חמים צדיקים שדיברו לא בעטפת מוסר, דיברו בדוגמה אישית. הם התמסרו למען התורה ואמרו, אותנו מעניין רק אלוקים. ואיפה אנחנו יודעים איפה אלוקים, מה אלוקים רוצה? יש לנו את הפנקס, יש לנו את ספר התורה. רק שולחן ערוך, רק הלכה. ומה עם כל האידיאלים ואיזה שנות לרגל בכינור? זה כתוב בשולחן ערוך. את רוצה? תעשי מה שאת רוצה. אם את רצינית, אם את רוצה להיות שייכת לנצח, לאלוקים, זה רק שולחן ערוך. אין חיים אלא תורה. זה מה שבית המדרש אומר תורה. תורה, 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 תורה. ואלקנה הוא תלמיד, הוא אחד מגדולי האנשים שם. אז בפועל מה הוא אומר? לאן אתה הולך? למשכן שילה, שמשם תצא תורה ומעשים טובים. אבל איפה הוא בנשמה? איפה הוא בנשמה? הוא בנשמה במקום אחר. הוא לא, הוא מסכים עם אלי שתורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. אין בזה מחלוקת. בטח שכן. אבל איך קוראים זה? ליבה לפומיה לא גליה, נכון? הלב לפה לא מגלה לפעמים. את מונעת, מהרבה דברים, את מונעת ממה שאת חושבת. נכון שמה שאת חושבת זה חלק קטן מהסיפור? חלק גדול ממה שמניע אותך זה הדימויים שלך, הפחדים שלך, החלומות שלך, התקוות שלך. זאת אומרת, איך את יוצרת קשר מנשמה? מי הדבר הכי חשוב? השכל. אבל השכל הוא רק הכי חשוב, לא במקום כולם. השכל צריך לתת מקום גם כאשר הוא כדור. אל קנה, תשאלו את שמואל, תשאלו את הנביא שכתב. למה הוא עולה מירום ימים ימימה להשתחבות ולסבור אחרי שמצרות שלו? הוא לא אומר להם. המדרש אומר, אין מצב שהוא אומר להם את זה. ואחרי זה הגמרא אומרת, אין מצב שהוא אמר את זה פעם, לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא אמר את זה פעם. אולי אחרי שחנה אמרה את זה, אז אולי גם הוא אמר את זה. אולי. מאיפה חנה מקבל את הכוח? להגיד השם צבאות, ממי היא לקחה את זה? מאיפה נכנס על הראש להגיד השם צבאות? מהבעלה, כן. בלי שהוא יודע. נגלה לכם סוד שאסור לגלות אותו לאף אחד, בסדר? נכון? כתוב פה סוד, כבר גיליתי אותו. שחנה, אלקנה מאוד לא רוצה שהיא תתפלל, נכון? אבל מאיפה היא קיבלה את הכוח ללכת נגד אלקנה? ממנו. למה זה סוד? זה סוד סודי, כי אישה יכולה לגעת בבעלה במקום הרבה יותר עמוק ממה שהוא מסוגל לגעת בעצמו. מאיפה היא קיבלה את השם צורת? מהנשמה שלו. הוא לא גילה את זה לעצמו, אבל היא הייתה איתו, וכשהיא מורדת, היא בעצם מורדת, והיא שווה אל עצמה, למעמקים. מאיפה היא לוקחת את עצמה מלקנה? למה זה סוד? כי זה ייצור הרבה סכסוכים, נכון? את יכולה להכין לי חביתה עם בצל? אז תגיד לו, אני אשתך מבינה הרבה יותר טוב מה אתה רוצה. אתה רוצה חביתה בלי בצל. זה לא נחמד למישהו ששומע. שאשתו מספרת לו שהיא יודעת יותר טוב ממה שהוא רוצה. גם את לא רוצה שמישהו יעשה את זה, נכון? בסדר, זה מקרה קיצון. אבל תראו, זה גם לא שחנה לקחה את זה מאלקנה, כי חנה לא התחתנה במקרה עם אלקנה. חנה נבראה בשביל אלקנה, ואלקנה נבראה בשביל חנה. כנראה אם זה שורש נשמתו, כנראה אלוקים סדר שזה גם יהיה שורש נשמתה. אבל בכל אופן, דווקא תנת ואליהו שמדבר על הרגישות של אלקנה, ועל הכנות שלו, ועל העומקים שלו, אומר שהם לא מסוגלים להגיד את המילה צבאות. למה הם לא מסוגלים להגיד את המילה צבאות? הם לא מסוגלים להגיד שאלוקים נמצא לא רק בתוך הפסוקים, אלא גם בתוך הלב שלך. למה הם לא מסוגלים להגיד שהם בתוך הלב שלך? כי בתוך הלב שלך יש גם הרבה שטויות. אני רוצה, אז מה אם את רוצה? למה יש לנו תורה? תורה היא רק בשביל לספר שאלוקים, את רוצה א' ב' ג' ואלוקים רוצה גם ד' ה' ו'. זה התורה. כמו שהתורה אומרת, שימי את עצמך בצד. וזה מה שאלוקים רוצה. אני רוצה, אז מה אם את רוצה? זה אלוקים, מה שאת רוצה. את לא חייבת לחיות רק אלוקים, נכון? אבל אם את רוצה, אני חיות את אלוקים. אז את רוצה. אז אני רוצה, לפעמים אני רוצה דברים לא יפים. לפעמים אני רוצה דברים מכוערים. לפעמים אני רוצה דברים סתמיים. לפעמים אני רוצה דברים טובים. אלוקים שם, אלוקים לא שם. אז עשינו קצת מסע ארוך שאומר שזה בעצם התפילה של חנה, נכון? עצם עושה תפילה, תפילה זה דברים שבלב. דיברנו על נדר, דיברנו על נזירות, נכון? שהכוח שלנו לקחת את החיים שלנו ולהפוך אותם לאלוקים, זה מצוות נדר ונזירות. זוכות פחות או יותר? אני אפילו לא מחכה שתענו, כבר הבנתי. וגם אם אתם לא זוכרות, אני אמשיך קדימה. אני רק עושה חזרות בקול כשאני מדבר איתכם, וזה מתחדשים לי כל מיני דברים. אז איך אני יודע אם אלוקים בלב שלי? זאת השאלה. ומה התשובה? התשובה היא שכשאת שייכת לתורה, ומתמסרת לתורה, ומקיימת תורה, ודבקה בתורה, ומשקיעה בשביל התורה, אז לאט לאט, מה? תורה זה מין מסננת, תורה זה מין מקווה. שככל שאת יותר שייכת לתורה, אז את יותר יכולה לבטוח ברצונות שלך, נכון? אלוקים נמצא גם בלבבות של ילדים קטנים, גם בלבבות של אנשים מבולבלים. אבל הם הרבה יותר, הרבה פחות יכולים לבטוח בזה. אנשים אגואיסטים מאוד, סוציומטיים מאוד, ומתמכרים לשטויות, ומכורים להנאות, אז הם רוצים משהו, אולי זה בא מצלם אלוקים. יש לכם צלם אלוקים, אולי לא. אבל ככל שהראית לעצמך, הנחכת לעצמך, ככל שעברת יותר התנגשויות שבהן הייתה בחירה אם להקשיב לאלוקים או לנחש. ובחר באלוקים, אז זה הולך ומסנן את הלב שלך. זה לא מקופף אותך. להתכופף לתורה זה לא מקופף. להתכופף לתורה זה מזקיף את כוחות קומתך, ועושה את החברת הגדולה. ככל שאת יותר קשובה על ההלכות של התורה ולאידיאלים של התורה, אז את יותר ויותר נהיית מה? נהיית תורה בעצמך. נהיית תורה בעצמך. אז מה חנה אומרת לאלוקים? אני רוצה בן. אז את רוצה בן! זה לא כתוב בהלכה. אבל זה כתוב לי בלב. אה, כתוב לך בלב, אולי את רוצה מסטיק גם, אז זה יתפל לי. לא, זה לא כתוב מסטיק. אתם יודעים למה זה לא מסטיק? כי אלוקים תשמע. כל כך הרבה פעמים רציתי דברים, והתורה אמרה לי לא, אז מה עשיתי? אז ביטלתי את רצוני, לפני התורה. כל כך הרבה פעמים לא רציתי דברים, והתורה אמרה לי כן, אז אתם יודעות מה עשיתי? אז עשיתי מה שכתוב בתורה. אני ממש לא עושה מה שכיף. ממש לא, גם, זה בסדר, מותר גם לעשות את שכיף. אבל אני כל החיים שלי מקדישה לשמך הגדול. אני כל החיים שלי, אני אוהבת תורה, אני קשורה לתורה, זה מדבר. וכשקשה לי, אני יודעת להתגבר, ואז מה קורה? לאט לאט זה נעלם. לאט לאט מדברים נעלמים. אספר לכם סיפור ששמע לכם שטותי. אבל הוא לא שטותי. ככה בשמינית התלבטתי לאן להמשיך. והבנתי לאט לאט שזה הולך לכיוון של ישיבה גבוהה, עם הרבה מחירים, הרבה משמעויות, אבל היה דבר אחד שאמרתי, אין מצב. זאת אומרת, גם אם אני הולך להיות דוס או משהו כזה, יש דבר שלא יהיה. זה של בנים, זה לא של בנות, אז אתם יכולות לשמוע את זה בנחת. מה לא יהיה? ציצית מצמר. זה ציצית מצמר. מאוד מאוד חם לי, כל הזמן חם לי. גם שקפו לכם, לי רותח. ציצית מצמר זה מעבר לגבולות הבחירה החופשית שלי. בסדר? מצחיק אתכם? אתם צריכות לצחוק מהדברים שקשים לכם, בסדר? כי מה שקשה לאחרות, מצחיק אתכם, ומה שקשה לכם, מצחיק אחרות. זה, שם הייתי תקוע. אמרתי, אולי ציצית רשת, זה יכלתי לחשוב. ציצית צמר, זה לא אנושי, נו מה. בטח יש איזה רב, בפרויקט השוט נמצא איזה רב מאלבניה שיגיד שמותה. בניתי על זה, עברו כמה שנים, יום אחד בבוקר אני לומש את הציצים, אני אומר, איזה קטע. מתי התחלתי עם ציצים? אני כבר כמה שנים לומש את הציצים, מתי זה בא לי? לא זוכרתי. איך שהוא בא לבד, אני מנסה לומר שיש דברים שאני מתקדם, במסתירות, וזה קשה, ואני נאבק, ויש דברים ש... פתאום לאט לאט מתפוגגים. עם הרבה התדמה, עד היום אני מחזיק מעמד, עם ציצית צמר, איך שהוא... זה יותר ראוי, חלק מהפוסקים אומרים שרק ככה מקיים מצווה ציצית. זה, יש הרבה סיבות, זה חומרה! אבל אני מקבל שיש דברים שמתפורים. כשאני רוצה להיות שייך לתורה, כשאני רוצה, כל אחד לפי המדרגה שלו, אז זה דברים קשים. יש דברים שבאים לך בקלות. יש מצוות שבאות בקלות. איזה מצוות באות בקלות? אני אין לכם אף דוגמה. יש דברים בשבת נחמדים, יש מעצבנים. יש, לא אצלך את אומרת. יש כאלה שמתעצבנות, בסדר? שאור נכבה לך בדיוק כשאת באמצע פרשת שבוע. באמצע המתח. את לא יודעת מה יקרה בסוף עם המלאכים, עם סדום, מי יודע. אז זה מעצבן. לא משנה, השולחן הוא לא תמיד נחמד. זה לא פרמטר, קל לי, לא קל לי, קשה לי, לא קשה לי. ואנחנו גם לא בזמן גרחת עושים את הכל. יש דרך, מתקדמים, שואפים, רוצים. אני מדבר על חנה, אני לא מדבר עליי. חנה לא נולדה צדיקה. אל תגלו לאף אחד, גם לה היו יצרים רעים. בסדר? אל תגלו. היא נולדה אישה. והאישה הזאת בחרה להקים בית וללכת בדרך של אמונה, של צדיקות, של עבודת השם. היו לה הרבה קשיים, והיא יודעת שקשה לה, אז בסופו של דבר, כשהלב שלה, כשהיא רוצה משהו ואלוקים אומר לו, אז היא מתגברת. היא מסתכלת אחורה, בשיא הענווה, בשיא הצניעות, היא לא חודשי אלוקים. היא אומרת לאלוקים, וואלה, אני טובה, אני ליד שמיים. אני את כל הרצונות שלי גייסתי בשבילך, בשביל עם ישראל, בשביל תורת ישראל, בשביל עבודת השם. והרצון הזה להיות אמא לא עוזב אותי, סימן שמה. סימן שמה? סימן שזה הרצון שלך. יש רצונות שלי שהם תלושים מהרצון שלך, אבל אם ככל שאת יותר יודעת שאת שייכת, אז ככה את יותר מלאה בביטחון עצמי, שאלוקים נמצא גם בלב שלך. גם באישיות הפרטית שלך, כן? הוא לא רק כתוב בתורה. התורה זה לא ספר שמחליף אותך. בואי נמחק אותך! תעשי מה שכתוב בתורה. למרות שבהתחלה זה ככה מרגישים. כי יש המון התנגשויות. הככון שבונים יותר חיים כאלה, יותר משפחות כאלה, יותר קהילות כאלה, יותר עם כזה, אז זה זורם לך, ואז לא אני עושה את כל מה שכתוב בתורה באופן טבעי. לא, אז גם את, אז גם הטבעיות שלך יותר ויותר טובה. אז את יכולה לסמוך ולבטוח ולהיות בטוחה. וחנה אומרת, אני רוצה להיות איפה זה כתוב, זה כתוב פה. זה כתוב לי בלב. נו, אולי כתוב, לא, אני יודעת. הרבה יצרים רעים היו כתובים לי בלב, הרבה שטויות והם נמחקו לי. והייתי חזקה, ונלחמתי נגדם. תראו, אלוקים נמצא, אני חוזר עוד פעם, בלב של כל אחד. גם בלב של פושע ועבריין, יש לו נשמה, מה לעשות? אלוקים נמצא בלב, אבל יש סימני שאלה גדולים, מי אמר? מי אמר שמה שאת רוצה הרגע, זה בא במקום טוב? ברור שיש הרבה מקומות טובים, גם אצל אנשים קטנים. חנה אומרת לנו, לכולנו, זה הפירוש של המילה השם צבאות, נכון? אפשר גם לנסות להסביר את זה במילה השם צבאות, זה מה שבא להגיד. אלוקים כאן. כל העולם הזה, כל החומר הזה, הוא צבא של אלוקים. זאת אומרת, כל פרט הוא חלק מהרצון להנחיח פה את הקדוש ברוך הוא, לגלות פה את הקדוש ברוך הוא, להופיע פה את הקדוש ברוך הוא.